ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר פנה אליי אחד מבוגרי הישיבה בנושא שפחות עוסקים בו, שהוא התעורר אליו במובן האישי, וזה בנושא מעשר כספים. אותו יהודי בעצמו חי בצורה הזו שנים רבות ביחס אל הישיבה שהוא למד כאן, והוא מאוד רוצה לחזק את הנושא הזה של מעשר כספים בציבור הכללי, לא מבעיה בציבור הדתי, הציבור התורני, אלא אפילו בכלל ישראל, גם בציבור הכללי, כערך גדול. ואני אמרתי לו שאתרום את חלקי הדל בעניין הזה שלו, שהוא בא להתייעץ איתי עליו, ואני אדבר על זה ביום שלישי, על העניין הזה של מעשר כספים. הנביא מלאכי מביא לנו את דבר השם אלוקים. הפסוק אומר במלאכי לעם ישראל, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הגמרא המפורסמת במסכת תענית בדף ח', דרך סיפור מלמדת אותנו דבר גדול מאוד. אומרת הגמרא שם, מלמדת אותנו הגמרא, שאסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. התורה מבטיחה הרבה דברים, אבל ישנו תחום אחד שבו מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא, כדברי הפסוק הזה במלאכי, ובחנוני נא בזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תבדקו אותי, תראו שזה עובד. אני רוצה לקרוא את לשון הטור בהלכות צדקה. הטור כותב, אל יעלה בליבו עצה לומר, איך החסר ממוני לתנו לעניים? באמת, יהודי יכול לחשוב, איך אני אתן מעשר? אני עובד קשה, אני מרוויח, נניח, 1,000 שקל לחודש, אני עובד בזיעת אפי, עכשיו אני אתן מזה 100, והמהודר הוא למי שיכול, 200? איך אני יכול לעשות דבר כזה? זה לא הגיוני. תלוי איך מסתכלים על העולם. אומר הטור, יש לא לדעת שאין הממון שלו, אלא פיקדון לעשות בו רצון המפקיד. איזה יופי זה. אדם מרוויח שכר בעבודתו. זה פיקדון שהוא מקבל מהמפקיד, מריבונו של עולם. ומה הוא צריך לעשות בפיקדון הזה? לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו כל דבר אחר בחיים. אומר הטור, וזה רצונו של הבורא יתברך, כן? שיחלק לעניים ממנו. וזהו חלק הטובה שיהיה לו ממנו. זה חלק הטובה שיהיה לאדם מהממון הזה שהוא הרוויח. ועוד, תראו איזה ביטוי שאומר הטור, זה האבי הפסיקה בישראל, אומר הטור, כי הדבר בדוק ומנוסה. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, זה בדוק ומנוסה, כי בשביל הצדקה שנתן לא יחסר לו, זה לא רציונלי, אלא עד רבה תוסיף לו עושר וכבוד. אם נחשוב זה רק דרשה, כותב הרמה להלכה למעשה, הרמה באותו סימן ביחוד צדקה כותב שתי דעות, והוא כותב, והיא, היינו הצדקה, מאשרת, מאשירה את האדם, ואסור לנסות את הקדוש ברוך הוא כי אם בדבר זה. אחרי זה הוא כותב, היינו בצדקה. אחרי זה הוא כותב, ויש אומרים, דווקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשאר צדקה. הרמה מביא בתור דעה שנייה, שהניסיון שעליו לדינה מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם בגד בצדקה. זה אם אדם מקיים את הדין כראוי של מעשר כספים. בבית יוסף נראה שהוא נטע לדעה הזו, שהניסיון שמותר לאדם לעשות, זה בנושא מעשר כספים. הנושא הזה הוא נושא הלכתי גדול. זה לא שיעור הלכה בעצם מה שאנחנו מדברים עכשיו, אלא אני רוצה לדבר יותר בעקרונות של הדברים, ולנסות לראות להשליך את זה להסתכלות שלנו אל החיים. יש בפוסקים שלוש דעות בעניין הזה. יש אומרים שהחיוב הזה הוא דאורייתא גמור, ויש פוסקים שסוברים שהחיוב בזה הוא חיוב מדרבנן, ויש אומרים שזה רק בגדר מנהג. ולכן, כמו כל נושא בהלכה שיש בו צדדים לכאן ולכאן מבחינה מעשית, האחרונים, החתם סופר למשל, בתשובה, הוא מחלק שאותם דעות שהתייחסו לדברים מסוימים בצורה הזו, כי הם סברו שמעשר כספים הוא דרבנן. וכך זה נראה בעצם בהרבה הרבה שאלות. זה מבוסס על השאלה הבסיסית הזאת. העניין של מעשר כספים בעצם מתחיל מן התורה, מתחיל בצורה הגלויה מיעקב אבינו. בראשונים יש שזה כבר אצל אברהם, שהוא נותן לשם בנוח, אבל מפורש בפסוקים מה שכתוב, יעקב אבינו יוצא לדרך, הולך לבנות את עם ישראל, יש לו אח שרוצה להרוג אותו, הוא חושש, הוא אומר, אם יהיה אלוהים ממדי. תודה רבה רבה, חסד אמיתי. אומר יעקב אבינו, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. פוסקים דנים, עד איכן מגיע חיוב מעשר כספים? האם מכל אשר תיתן לי? אם אדם קיבל מתנות לחתונה, גם הוא צריך לתת מזה מעשר כספים? אם קנו לו דירה זכה, הוא צריך לתת מזה מעשר כספים? כמו כל דבר בהלכה צריך ללמוד, אנחנו יהודים, יהודי צריך ללמוד שולחן ערוך מה עושים למעשה, לא נבלים משאלות. אומרים חז"ל, עשר עשרנו לך, עשר בשביל שתתעשר, זה דבר שאנחנו לא רגילים אליו. בספר מעשה איש מסופר על החזון איש שהוא עשה מהעניין הזה של מעשר כספים דבר גדול מאוד. והוא אמר, אני מצטט, שנתינת מעשר כספים גורמת לפחות אסונות, לפחות מחלות ופגעים בבית. ורבים הסיפורים בספרים שמובאים בהקשר הזה, כמה צרות נמנעו וכל מיני דברים, אנחנו לא באים לספר כעת הסיפורים. על כל פנים, הדברים של החזון איש הם בעצם חז"ל מפורש. כתוב במדרש רבה, אומרים חז"ל ככה בעברית, פתח שפתוח לצדקה לא ייפתח לרופאים. יהודי צריך להוציא הוצאות, יש לו דרכים איך להוציא את ההוצאות שלו, איפה הוא ייתן את זה? לצדקה והוא יזכה, או חלילה לרופאים. אני חושב שהדבר הזה מונח בעצם ביסוד ההסתכלות על החיים שלנו. בבית המדרש שלנו, ברוך השם, זכינו מרבותינו לשמוע ומשתדלים גם להמשיך את האמונה כיסוד החיים. וצדיק באמונתו יחיה. הרי כשמתבוננים בחיים שלנו, מצוות רבות הם מבוססים על הרעיון הזה של הכרת הבורא כנותן לנו. ספר החינוך מעריך בזה בכמה וכמה מצוות. העניין שפדיון הבן הוא כזה, ולעד לאדם בן הוא צריך לתת אותו לריבונו של עולם. בן בכור. ראשית הגז, תרומה. יהודי שחי חיי תורה ומצוות, הוא יודע שיש מקום גם לאחר. הוא לא חי עם עצמו לבד כמו חלילה במקומות שאין חינוך לתורה. זה לא אומר שמי שחי חיים כאלה יהיה לו תמיד לראות את האחר, אבל זה התורה מחנכת אותנו. כי מדוע? כי יודעים שריבונו של עולם הוא הנותן, הוא המפקיד, הוא נתן לנו פיקדון, ומבינים שבעצם הכל 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 בעולם זה ממנו. אז הם אלה מסתכלים על דברים אחרת. אפשר לבדוק את זה עם ילד קטן. אם יתנו לילד 5 סוכריות ויגידו לו תן לי סוכריה אחת, חומש, או 10 סוכריות, הרבה ילדים יתקשו מאוד, הם טבעים, הילדים הם אמיתיים, הם לא שמים לב שהאבא או הדוד או הסבא נתן להם 10 סוכריות. הוא יגיד לו תן לי סוכריה, לא, לא, לא רוצה, זה שלי. גם אנחנו ילדים גדולים בחיים שלנו, זאת אומרת, זה שלי. פעמים רבות מזכירים בבית מדרשנו את דברי הרמב"ן, מסתם השגור על הלשון אצל רבים כאן בסוף פרשת בו, ואם לא תמיד יש מקום לשיפורים. אומר לרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שהכל ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו. מסיים הרמב"ן ואומר, הכל בגזרת עליון. למעשים שלנו יש משמעות. שכר ועונש זה אחד מעמודי היהדות. עשר בשביל שתתעשר, ובחנו נינה בזאת. זה מקרה מיוחד מאוד. אבל באמת, כל המצוות מבוססות על הרעיון הזה, שיש בורא, שמסתכל, שמשגיח, שמשלם לאדם כפועלו. מבחינה מעשית, יש כמה עקרונות בהלכות צדקה ובהלכות מעשר כספים. למי יש להקדים לתת, למי שנצרח לעזרה יותר, לקיומו. זה דבר לא פשוט בימינו בכלל. אני לא אחדש אם אני אגיד שרבו הרמאים. ההלכה אומרת שאם אדם בא אליך ומספר לך סיפור, אני שפושט יד בדרך, כתוב בשולחן ערוך, נותנים לו מתנה מועטת. פרט שאנחנו לא יכולים היום לדעת מי ומי. זה דברים לא פשוטים. אבל בוודאי, עניי עירך קודמים, וכל שכן שעניי משפחתך קודמים לעניי עירך. עוד נקודה שאני רוצה פה לומר, שמעתי מורי ורבי הרב כץ, יש הרבה שאלות בעניין הזה, נניח עם אברך שבאמת בהרבה מקרים מוסרים את הנפש על לימוד תורה מתוך הבנת חשיבות התורה, ומבטרים בשלב הזה על מנעמי העולם. אני חושב שמגיעים לי יותר בדרך הזו. אם ישאלו אותי, אני יכול לפתוף ספרים על העניין הזה, על ההשגחה האלוקית המיוחדת על מי שמחליט להיות מלומדי תורתו. אבל יש לשלב מסוים, יכול להיות שאדם הוא נמצא במקום של מניעה מדברים מסוימים. אמר לי מורי ורבי הרב כץ בעבר, שיש עניין לעשות חשבון של מעשר כספים, וגם אם אדם לא יכול לתת מכל ממונו והוא פטור משום שאין לו את כל הצרכים שהוא היה צריך להגיע אליהם בביתו, ומצבים מסוים כך מורה רב אביגדור שליטה, עדיין שיקיים את העניין הגדול הזה והענק הזה שהחזוני שיזיר עליו כל כך הרבה, לעשות מעשר כספים אפילו ממשהו מסוים ולחשב. יש אומרים, למה אנשים נותנים ולא מתעשרים? כי הם לא מחשבים, נותנים. מעשר כספים זה דבר מחושב. היה פה יהודי שלמד פה פעם, שהחברותה שלי, שאביו היה יהודי די עמיד, אמר לי, אבא שלי הרואה חשבון, אחד מהדברים שהוא עושה זה את החשבונות מכל רווח ורווח, מכל אגורה שנכנסת או מכל שקל עשירית לתת. ואת מעשר כספים זה עניין של עשירית או למעדר שיכול חומש, אבל זה עניין של חשבון. אבל אני רוצה כאן, זה העקרונות של הדברים, אני רוצה להוסיף כאן נקודה שלא תמיד נעים לנו להגיד אותה, ואולי אם אנחנו לא אומרים אנחנו חוטאים. וכיוון שאמרתי לא לאותו אחד שאני אדבר על זה, אז אני רוצה להוסיף פה בעניין הקרוב אלינו. המדרש תנחומה אומר בפרשת ראה, עשר תעשר, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, עשר כדי שלא תתחסר. רמז למפרשי ימים, היינו סוחרים שמוסקים בדרך, להפריש אחד מן עשרה לעמלי תורה. משמע כאן בחז"ל, וכך אומרים הפוסקים, שעיקר מצוות הצדקה והמעשר היא לתת לעמלי תורה. ובוודאי, שוב, אותם עקרונות שאמרנו מקודם, כל הנצרך או כל הקרוב הוא קודם. אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב. רוב רובם של ציבור הלומדים, נגיד בישיבה שלנו, הם יוצאים בשלב מסוים לחיי המעשה, ולוואי יוסיפו ויגדלו בתורה עוד כמה שנים, גם אם זה לא במסגרת ההסדר, יבנו את התורה שלהם, את המידות שלהם, את מי שזכה יבנו את הבית שלו ככה. ברור שזה לאין ארוך ולאין ארוך, אבל בסופו של תהליך בחיי המעשה צריך לדעת שיש חובה גדולה הלכתית וחובה גדולה מוסרית. חובה גדולה הלכתית, כמו שאמרנו היום, העניין של מעשר כספים. אז אם ככה בסדרי עדיפויות, ודאי שיש חוב בצד של מעשר כספים אל המקום שבו אני בניתי את אורחות החיים שלי, את הישיבה שבה עמדתי על דעתי. הרי זה הגיל שבו אנחנו עומדים על דעתי, אני יודע זה על עצמי וכל אחד יודע זה על עצמו. איפה נבנה את האישיות שלנו אם לא בישיבה? איפה נבנים הערכים שעליהם אנחנו משתיתים את כל החיים שלנו אם לא בישיבה? אז בוודאי שיש חוב הלכתי ובפרט חוב מוסרי של הכרת הטוב אל הישיבה שבה למדנו, כמו שאמרנו עכשיו בכל הדברים שהבאנו. אז אם ככה החיוב הזה גדול דווקא לישיבה שבה למדנו, הרינו לישיבה שלנו, לישיבת הכותל, חיוב מוסרי גדול מאוד. למה לעשות? לחזק את הבניין של התורה, את היכולת שלנו לבנות עוד בישיבה ולהיטיב עוד. הרי לכולנו נוח שיש כאן מזגן, אבל המזגנים האלה לא צמחו מהאוויר. זה יקר מאוד לשים אותם, זה יקר מאוד להחזיק אותם, וכן הלאה. על זה הדרך. על מה זה מבוסס? בסופו של דבר, זה יהיה מבוסס בעוד כמה שנים על ציבור היושבים כאן, אם יזכו, אם ירצו, אם לא הקדוש ברוך הוא ייתן בדרכים אחרות. אנחנו מדברים מצד החוב של האדם. אני רוצה להזכיר יהודי אחד, ידיד שלנו, זה גם קשור לבית המדרש שלנו, הרב יצחק נריה. הרב יצחק נריה, הוא נכנס לעניין הזה בשנים האחרונות, והוא פונה לציבור הדתי-לאומי ואומר, רבותיי, אם לא היו תלמידי חכמים גדולים עם כיפה סרוגה בציבור שלנו, לא נתקיים. הכל לומד על התורה. צריך לגדל תלמידי חכמים בישיבות, וצריכים להיות שותפים בעניין הזה את חיים מי למחזיקים בה ותומכי המאושר. וזה חוב. לא לדבר על זה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו להם מחנכים טובים, יהיו להם מלמדים טובים, יקבלו גם הם בישיבות עוד תורה ועוד תורה. והוא פועל רבות בעניין הזה ממש, בעצם לתת את הממד הזה שלצרינו הגדול בציבור שלנו, זה לא מהדברים שמדברים עליהם, וזה לא מהדברים הפשוטים, כי זה לא נעים, אבל בינתיים מפסידים לאנשים שלא מקיימים את הדין, היה אפשר להיטיב לנותנים הרבה מאוד, ועולם התורה שלנו היה גדל 10 מונים. אצלי הדבר ברור, ואני מיז לומר את זה לסיום, אצלי הדבר ברור, שעם כל הבוגרים של ישיבת הכותל, היו מחליטים לתת מעשר כספים לישיבה שבה הם בנו, היו כאן אברכים אפילו שנים, מעשר כספים או חצי מעשר כספים, הם יחליטו לעשות חצי לתורה וחצי לעניים כפשוטו, אם יצאו עניים טובים זה בסדר. אם היו עושים דבר כזה, אין לי ספק שהיינו יכולים לקדם את הישיבה עוד מדרגות רבות, להעצים את היכולות שלנו לבנות ולשכלל ולהגדיל תורה בבית המדרש שלנו. אז אני קורא לשומעים לזכור את הדבר הזה כשיגיע הזמן. את העניין הזה של חוב מעשר ומצוות מעשר, והעניין הזה של החוב ההלכתי והמוסרי אל המקום שבו למדתי תורה ואורחות חיים.